ראינו שהפרק הזה הוא פרק של סיכום כל המלכות של דוד. אז בסיכום היה החלק הראשון, גמילות חסד למלכות הקודמת, למלכות של שאול, לבנים שלו, הקבורה שלהם, תיקון של העבירות שנכשל שאול, שאול פגע בגבעונים, זה תיקון שלו, כדי שהמלכות הקודמת תקבל את כל השלמות שלה לפני שאנחנו הולכים לסכם את המלכות החדשה. צריך קודם לברר את המלכות הקודמת, גם החולשות שלה, ואחרי החולשות שלה והתיקונים, אז אחר כך צריך גם להעריך אותה ולכבד אותה, וזה כל ההספדים שהוא עשה לשאול בכל כל הארץ, לשאול ונתן ולשאר הבנים. ואז אחרי שהתברר העניין הפנימי, הכבוד למלכות שלנו, את עוד השלב הבא, הבירור של המלכות של ישראל, עניינה לחזק את האחיזה של ישראל בארץ. כל העניין של המלכות זה בא להראות שאנחנו מבוססים, אנחנו מיוסדים, אנחנו לא אורחים, אלא זאת מדינה, ממשלה קיימת ויש לה אחיזה בארץ ישראל. זה אחרי שנתברר הדבר הזה, הם באים לבטל את אלה שניסו לערער על הזכות שלנו על הארץ. מאלה הפלישתים. הפלישתים מאז שמשון, הם מושלים בישראל ובאים לעקור את השלטון של ישראל מהארץ, כדי להראות שלישראל אין זכות. הם פלישתים, כמו השם שלהם, פולשים. הם באו מיוון, היוונים גירשו אותם, שהיוונים הגיעו מהודו, היוונים הם עם הינדו-ארי, אז הם הגיעו ליוון, גירשו את הפלישתים. הפלישתים אז היו נקראים קרטים, היום ידוע מהחפירות הארכיאולוגיות שהם הגיעו להישגים גדולים מאוד. מדובר לפני בערך 3,500 שנה שהפלישתים, המלכות שלהם בקרטים, זה היה דבר מאוד מאוד נדיר. היו להם בתים וארמונות שהם בנו עם אינסטלציה, שזה היה נחשב אפילו לפני 200 שנה, אולי לא היו, ברוב ארצות אירופה לא הייתה אינסטלציה, שיש ברזים ו זרימה לתוך הבית ושירותים, שם זה נראה לנו דבר כל כך פשוט, אבל זה לא היה מובן מאליו. בזמן חז"ל, בגמרא מסופר על זה שאנשים יוצאים מחוץ לבית להתפנות, היו מקומות, ולשמור על ניקיון ועל הטהרה, וזה מלמד כמה ההתפתחות שלהם הייתה גדולה. וכשהם הפסידו במלחמה נגד היוונים, אז הם באו לארץ ישראל, למצרים. לפי מה שידוע בהיסטוריה, הם ניסו בהתחלה לכבוש למצרים, אבל במצרים הייתה מלכות חזקה, אז הם גירשו אותם, ואז הם באו לכאן. באו לצפון סיני ולרצועת החוף. כיוון שכשהם גרו ביוון ובקרטים, הם היו יורדי אוניות, הם היו יורדי ים. אז הם רצו את רצועת החוף. אבל מצד שני, כיוון שזאת ארץ ישראל ויש כאן מלכות מדינה, אז זה מאיים עליהם שהמלכות הזאת תנסה לעקור אותה. אז הם מנסים להשתלט על הארץ, לגרש את היהודים מהארץ או להראות שהם בעלי בית. אפשר לראות את זה קצת בלימוס ספניה. פרק ב' ‫הסתכלו מפסוק ד' ואלה, ‫ונבואה לפלישתים. ‫כעזה עזובה תהיה, ‫באשקלון לשממה, ‫אשדוד בצהריים לגרשוה ‫ועקרון תעקר. ‫אלה היו חמשת הערים של הפלישתים. ‫הוי יושבי חבל הים, גוי קרטים, ‫הם כאן רואים שבאו מקרטה, ‫דבר השם עליכם כנען ארץ פלישתים, ‫ועבדתיך מעין יושב. ‫הייתה חבל הים, נבות קרות, ‫רועים וגדרות צאן. ‫והיה חבל לשארית בית יהודה, ‫עליהם ירון בבתי אשקלון, ‫והערב ירבצון, ‫כי יפקדם השם אלוהיהם ‫ושאר בשמירותם. ‫ותסתכלו ביהושע, ‫שהוא נפטר, ‫שהשם אומר לו מה שנשאר. ‫פרק י"ב ופרק י"ג. ‫ויהושע זקן בא בימים, ‫ויאמר השם אליו, ‫אתה זקנת, באת בימים, ‫והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. ‫זאת הארץ הנשארת, ‫כל גלילות הפלישתים וכל הגשורים. ‫כן, יהושע היה אמור לטפל בפלישתים, ‫להוציא אותם כדי לברר את השייכות של ארץ ישראל לעם ישראל, כי הפלישתים מאיימים על זה, והפלישתים הוא אישים. הוא לא מוכרח להיות בגלל שהוא זלזל בתפקיד, אלא לא הספיק. הוא כבר היה זקן כשהוא נלחם בכנענים, זה היה 7 שנים של כיבוש ועוד 7 שנים של חלוקה. בכל אופן הוא לא נלחם בפלישתים. מן השחור אשר על פני מצרים, ועד גבול עקרון צפונה לכנענים תחשב 5 יצרני פלישתים. דרך אגב, הפלישתים תמיד היו בלי מלכות, היו להם סרנים, עוד שנזכר אצל אברהם אבינו, אבימלך מלך פלישתים, ואחרי זה אצל יצחק אבינו נזכר מלך פלישתים, יכול להיות שזה היה איזה מחוז קטן, אבל בדרך כלל בתנ"ך מזכירים סרני פלישתים. היה אצלהם מין שלטון של, קראו לזה אוליגרכיה, שיש כמה שליטים ביחד, וכל אחד ממונה, והם ביחד חיים באיזה מין ברית כזאת, על הגבול של דמוקרטיה, מה? כן, יש כמה פעמים שנזכר מלך, אבל בדרך כלל רואים סרני פלישתים, וגם אחיש, כשדוד רוצה לצאת איתו, אז הוא אומר, בעיני סרני הפלישתים אתה לא טוב. אז רואים שהוא צריך לקבל את דעתם. אז כאן אפשר לראות את היישוב שלהם מן השחור אשר על פני מצרים. יכול להיות שזה אחת מהזרועות של הנילוס, לאורך כל החוף הם יישבו. אז הבירור של המלכות של ישראל, שהיא באה על ידי דוד, מה ששאול לא הצליח, המלחמה הראשונה של שאול הייתה בפלישתים, כבר אז הפלישתים עשקו שלא יהיה נשק בארץ ישראל, ושאול הצליח לפרוץ את ההתחלה, הוא עם יונתן, אבל המלכות של דוד עניינה לגמור את האיום הזה. וזה מה שיש כעת בפרק הזה, כיוון שבפרק הזה אנחנו באים לסכם את המלכות של בית דוד, זה חלק מהסיכום, זה הסרת האיום הפלישתי. אחרי זה אנחנו לא שומעים אף פעם הפלישתים שהם לבד מאיימים על ישראל. פולשים לארץ או משהו כזה. לפעמים בימי עוזיהו ובימי חזקיהו אנחנו שומעים שהם מצטרפים לאחרים לפגוע בישראל. אבל שהם בעצמם איום זה כבר נגמר. זה כאן, זה הפסוקים האלה. כן. לא. דוד המלך כבש חלק, אבל לא לגמרי, אבל הוא שבר את הכוח שלהם סופית, שהם כבר לא מרימים ראש.
זה
פחות יותר בארץ
ישראל. מה?
זה חלק שכבש אותם.
כן.
ותהיה עוד מלחמה לפלישתים. את ישראל, וירא דוד ועבדיו אמו, וילחמו את פלישתים, ויעף דוד. אז יש כאן 4 מלחמות שנזכרות כאן עם הפלישתים, והמלחמות האלה הן לא המלחמות הקודמות, אלה מלחמות חדשות. מעניין כאן הסגנון, ותהיה עוד מלחמה לפלישתים. צריך להיות מלחמה בפלישתים. מה זה מלחמה לפלשתים? מה ההבדל בין בפלשתים או לפלשתים? מלחמה לפלשתים זה כאילו שהפלשתים יוזמים את המלחמה. בפלשתים שאנחנו הולכים להילחם בהם, לשבור אותם. אבל לפלשתים, הפלשתים עדיין לא ויתרו על התוכנית שלהם לפגוע בישראל, וזאת מלחמה שלהם, של הפלשתים נגד ישראל. זה לא יוזמה שלנו. נתתי עוד מלחמה לפלשתים את ישראל, כלומר, מלבד המלחמות הקודמות שהיו בפרק ה' ואחר כך בפרק ח' גם שהוא נלחם בפלשתים, אז זה עוד מלחמה לפלשתים חוץ מהמלחמות ההם. יש כאן עוד ניסיון של הפלשתים לאיים על המלכות של ישראל. וירד דוד ועבדיו אמו, מה זה וירד דוד ועבדיו אמו? וירד, זה אומר שהוא החליט, הוא לא מחכה עד שהם יבואו, הוא שומע שהם מתכננים את המלחמה, אז הוא ניגש עליהם, ולעומת ארץ ישראל, ללך לשטח שלהם, זה נקרא ירידה. ומה זה וירד דוד ועבדיו? למה לא בישראל? דוד הולך ללחם בפלישתים עם הגיבורים הנאמנים שלו. כן, הוא... מלחמה בפלישתים היא לא מלחמה פשוטה, יש שם צריך הרבה מסירות נפש, הרבה גבורה, אז דוד לוקח את האנשים המיוחדים, לא כל אחד הולך. זה לא צבא של ישראל רגיל. וירד דוד ועבדיו אמו וילחמו את פלישתים ויעף דוד. פעם ראשונה שאנחנו שומעים מילה של חולשה. כן, דוד התעייף, כאילו איבד את הכוחות. זה כנראה בסוף החיים שלו. אולי זה לפני אבשלום, אולי זה אחרי אבשלום, אבל זה כבר סוף החיים שלו. וישבי בנוב אשר בילידי הרפה, ומשקל כנו 300 משקל נחושת, והוא חגור חדשה, ויומר להקות את דוד. כן, הוא ניצל את זה, היה שם עוד איזה ענק, למדנו קודם על גוליאת, ואפשר להסתכל ביהושע, שגם שם מתואר שנשארו ענקים בארץ אצל הפלישתים. פרק י' א' ביהושע, פסוק כ' ב'. לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. אלה הרי הפלישתים ששם נשארו ענקים. זה לא ענק אחד, זה כנראה כמה ענקים. וכנראה אלה כאן, הכוחות האלה, שהיו מאיימים מאוד. אלה ילידי ערפה, שחז"ל מייחסים אותם לעורפה. הרפה זה עורפה, ועורפה זה מלשון שהפנתה עורף, אחרי שהיא הייתה בתוך מחנה ישראל להתגיירה, והחליטה שהיא מפנה עורף. הרפה זה אולי מלשון רפיון, ויש מפרשים מלשון רפאים. לענקים קודם קראו רפאים, מפרשים שם קודמים שמי שהיה רואה אותם, אז היה מקבל רפיון. אבל פחד גדול, רק לראות את אותם הביריונים. זה ברור שכאן זה מדובר במישהו ענק, כן, שמתארים את משקל כנו, 300 משקל נחושת. כנו זה רק החוד של החנית, רק זה לבד. כלומר, יש לו חנית גדולה, ובראש החנית יש ראש ברזל או נחושת. ורק המשקל של זה, שנקרא כנו, זה לבד היה 300 נחושת, ומזה תבינו את כל השאר. והוא חגור חדשה, רש"י כותב שהוא קיבל חגורה חדשה, והאבירים, הלוחמים שלהם ביום החדש, הם היו באים לעשות מעשה גבורה, אז הוא החליט שהוא הורג את, הוא הולך להרוג את דוד. ויאמר לעקוץ את דוד, הוא ראה שדוד כאן נחלש באותה המלחמה, נראה, הוא כבר לא היה בכוחות שלו, וכמעט שהצליח לפגוע בדוד. ויעזור לו אבישי בן צרויה, ויח את הפלישתי וימיתהו, אז נשברו אנשי דוד לו לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. כאן אנחנו רואים, הזכרנו קודם שדוד לקח איתו את הגיבורים הוותיקים שלו. אבישי היה ביניהם. אנחנו זוכרים שכשדוד הלך למחנה של שאול, הוא שאל מי יבוא איתי, אז אבישי היה איתו במלחמה בעמונים ובערמים. אז חלקו את הצבא בין יואב לאבישי. כן, אבישי הוא אחד מהגיבורים הגדולים של ישראל, והוא ליווה את דוד, ולולא אבישי יכול להיות שדוד היה נהרג. אז אבישי עזר לדוד והרג את הפלישתי. ויח את הפלישתי וימיתהו ולא וימית את הפלישתי, זה מראה שזה לא היה בבת אחת, אלא היה צריך קודם להכות אותו, ורק אחרי זה אפשר היה להרוג אותו. אז נשבעו אנשי דוד לו, זה דבר גם יוצא מן הכלל, שאנשי דוד, זה לא עם ישראל, זה אנשי דוד, אלא המיוחדים, הגיבורים שלו, שכל הזמן ליוו אותו מאז שהוא ברח משאול, ליווי של עשרות שנים, והם כאן נשבעו לדוד שאתה לא יוצא עוד למלחמה. אנחנו לא יכולים לקחת על עצמנו את הסיכון הזה שהמלך ייפגע, לא רק בגלל שהוא מלך, אלא ולא תכבה את נר ישראל. דוד המלך, חוץ ממה שהוא היה גיבור, שזה היה דבר שולי, הוא היה הנר של עם ישראל. הוא נתן לעם ישראל צביון של ממלכה שיש בה אור, יש בה אור של אמונה. הוא היה משורר התהילים, הוא היה מקדש את שם השם בלימוד תורה, בכבוד לתורה, תמיד היה מלווה עם נביאים. דוד נתן את ההכרה של המלכות כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה אותה. ראינו בתהילים, כן, איך שהקדוש ברוך הוא מדבר על דוד. ושמתי לעד זרעו וכסאו כמשמיים, אין כסאו כשמש נגדי. הקדוש ברוך הוא העריך את המלכות של דוד מאוד. אז אנשי דוד אומרים לו, אתה נר ישראל, אתה לא יכול לסכן את עצמך, כי זה לא רק החיים שלך, זה האור של עם ישראל, זה עלול להסתכן. לכן אנחנו לא ניתן שתעשה את זה. ומאז, כן, אחרי זה יש עוד שלוש מלחמות שדוד לא משתתף בהן. זה בגלל שאנשי דוד לא נותנים לו.
למה כאן שהם אומרים לו, אז הם הופכים להיות אנשי דוד? לכן הם היו עבדים.
עבדים זה אלה שנשמעים לו. אנשי דוד זה אלה שכבר אומרים לו מה לעשות. לפעמים יש תלמידים שמקשיבים, יש תלמידים שכבר מכתיבים. עוד ככה, צריך עוד ככה, לא נוותר.
זה היה בקרד סוף יומן, כי החלק הראשון של הדור כמו שהיה לפני...
גם החלק הראשון... אבל זה... גם זה לפני מרד אבשלום, אבל זה בשנים האחרונות שלו. זה לא השנים הראשונות. השנים הראשונות דוד ביסס את המלכות של ישראל, הכין את התשתית למקדש, ארגן את עם ישראל. הוא עשה מעם ישראל ממלכה ונתן לה את הצביון הרוחני שלה. ואז אחרי שהוא כבר מילא את התפקיד, אחרי זה התחילו כבר כעת סיום חשבונות מהעבר. כן.
לפני?
לפני אבשלום,
הרי
במלחמה עם
אבשלום, אז
אמרו לו
במיוחד
אל תצא.
כאילו,
ממש שהיו כן. אז כאן זה נראה שבאמת זה אחרי מרד של אבשלום, כי שם אמרו לו לצאת ופה נשבעו. פה משבעים אותו, אתה לא יוצא. החלטה שאין לזה שינוי.
מי פסוק של טוב זה קפיצה בזמן, תחילת הפרק.
כן, כן, יכול להיות. זה פרק של סיכום של המאורעות. ויהי אחרי כן ותהיה עוד המלחמה בגוב עם פלישתים. כאן אנחנו רואים את ההבדל. קודם היה ותהיה עוד מלחמה לפלישתים, אז הפלישתים פולשים, כעת זה להפך. אנחנו הולכים להילחם בפלישתים, לשבור את הכוחות שלהם. בגוב, ידוע המקום הזה, גוב זה כמו גבים, זה כמו בור, או שגוב, זה מזכיר לנו גוב עריות, מקום שהם מסתתרים, מקום שהם מערבים, לא ברור בדיוק. ותהיה עוד המלחמה, אבל כאן עוד איזה דבר בולט שאין קודם, כאן זה המלחמה. לא ותהיה עוד מלחמה, קודם הייתה מלחמה. אחרי זה גם בפסוקים הבאים אנחנו נראה עוד מלחמה. כאן זה המלחמה. כלומר, המלחמה הגדולה שבה בין ישראל הפלישתים, זה עדיין שייך לזה. זה לא מלחמה מזדמנת, אלא זה חלק מהמלחמה הגדולה.
השיעור
שהיא קדמה,
מה?
כבר קדמה
זו לכולם. ולא
מנהקה,
אין על
הצרכים את
הרבה,
כאילו, מה
שזה נקדמה,
זה קשור. כלומר שזה אולי חלק מהמלחמות הגדולות שלו, ותהיה עוד המלחמה בגוב עם פלישתים, אז יכה סיבך יחושתי את סף אשר בלידי הרפה. זה עוד מישהו בלידי הרפה. מי זה סיבך יחושתי? סיבך יחושתי, הוא נזכר בפרק ג', שם יש רשימה של הגיבורים של דוד. חוץ מזה הוא נזכר בדברי הימים, לא רק בגבורה האישית, שם בתפקיד שהיה לו. פרק כ"ז, ובני ישראל למספרם, ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושוטרי המשרתים את המלך בכל דבר המחלוקות, מחלוקות הבאה והיוצא את חודש וחודש לכל חודשי השנה, המחלוקת האחת 24 אלף. דוד חילק את כל ארץ ישראל ל-12 חודשים, 12 חלקים כנגד 12 חודשים, שכל חלק הוא ממונה לקבל את האחריות על כל המלכות, על כל מה שהמלכות דורשת, כמו מילואים כאלה, אבל לכל מחלוקת כזאת יש ממונה עליה. על המחלוקת הראשונה, על החודש הראשון, ישובעם בן זבדיאל. ישובעם שנזכר בין הגיבורים של דוד. וכאן בשמיני, לחודש השמיני, תסתכלו פסוק י"א, סיבך יחושתי. כן, אז הוא, כן, יש לו תפקיד קבוע, כן, בתור אחריות על כלל הממלכה לזרחי, ועל מחלוקתו 24 אלף. כאן יש גם קצת ייחוס שלו, זרחי. מי זה זרחי? מזרע, משפחת יהודה. כן, אפשר לראות שהגיבורים כאן הם המשפחה של יהודה, ממשפחה של דוד. כן, זה מה שאמר יעקב אבינו בברכה ליהודה, ידך בעורף אויביך. כן, הגיבורים של ישראל שהם לוחמים מיהודה, ובמיוחד מהמשפחה של דוד. בשמחה יחושתי הוא לא מהמשפחה של דוד, אבל הוא מיהודה. ותהיה עוד המלחמה בגוב עם פלישתים, ויח אל חנן בן יערה הורגים בית הלחמי, בית הלחמי זה ברור שזה מבני בית לחם, את גוליית רגיתי ואת חניתו כמנור הורגים. והמלחמה הזאת נזכרת גם בדברי הימים. רש"י כותב שזה בפרק כף, דברים א' פרק, לא רש"י. דברים א' פרק כף. יש שם פסוק ד' תעמוד מלחמה בגזר עם פלישתים, אז יקרא שמחה יחוש שתהיה ציפה עם ילידי הרפאים. אנחנו רואים כאן מהרפה, שם זה נזכר ילידי הרפאים. הרפאים אנחנו יודעים מספר דברים שהענקים נקראו בשם רפאים. ותהיה עוד מלחמה את פלישתים, ואח אל חנן בן יאיר, זה האל חנן בן יערי הרוגים, את לחמי אחי גוליית הגיטי. זה האח של אותו גוליית שהרג דוד. כאן קוראים לו גוליית אצלנו, שמואל, אולי כדי לייחס אותו לגוליית. אבל השם המדויק שלו היה יותר לחמי. יש שרוצים להגיד שזאת המלחמה עם גוליית, שזאת אותה מלחמה רק באה בסיפור שונה. לא כל המפרשים מסכימים לזה, רד"ק אומר שזה אחיו של גוליית.
יכול להיות שנגד נגבי זה גם מהשקט. מה? אני חושב
יכול להיות. ותהי עוד מלחמה בגת, פעם זה בגת, גת זה בתוך האזור של הפלישתים, מכירים אחיש מלך גת, אבימלך מלך גת. גת זה לא עיר של חוף, זה קצת יותר פנימה, זה היום שמדרום לרחובות, האזור הזה, פחות או יותר. ותהיה עוד מלחמה בגת, ויהי איש מדון, ואצבעות ידיו ואצבעות רגליו, 6 ו-6, 24 מספר, וגם הוא יולד לערפה. עוד מישהו מוזר, משונה, מהשאריות של הדורות הקודמים. הענקים האלה הם מהנפילים שהיו בימי אדם הראשון, דורות ראשונים, עשרת הדורות הראשונים, וזה מראה שהם חלק מהקלקול שהיה מבני אדם עוד לפני עם ישראל. התפקיד של עם ישראל הוא בא לרומם את העולם מאותם קלקולים, ומי שעומד בראשם זה המשיח. כן, המשיח בא לתקן, לא רק לגאול את ישראל, אלא לתקן את העולם מכל החטאים, מדורות ראשונים, מהאדם הראשון ואילך. אז כאן, בזה שדוד הוא גומר עם הרפאים, זה שלב מסוים בתיקון של אדם הראשון. עכשיו אנחנו מכירים את המדרש, האגדה, שלדוד המלך לא היו חיים, הוא קיבל 70 שנה מהאדם הראשון. זאת אומרת שדוד המלך הוא זה שבא להשלים את החיסרון של אדם הראשון. וחרף את ישראל לעומת האחרים שהם באים רק להילחם בישראל, מלחמה פיזית הוא גם מלחמה רוחנית. אנחנו זוכרים את זה גם עם גוליית. כן? גם שם הוא מתגאה, אני חרפתי את מערכות ישראל. וגם כאן ואחרף את ישראל. ויקהו יונתן בן שמעה אחי דוד, כנראה שזה האח השלישי של דוד, שם אליעם, אבינדב, והשלישי זה השמע, אז כנראה שזה שמעה. כן, שאולי זאת אורפה, יש מפרשים שזאת אורפה, ויש מפרשים שזה מהרפאים, הקדמוני, שייך לאותם הענקים שנשארו מימי יהושע בן נון.
השיטה הזאת שזה אותם, לכאורה הם יהודים, לא? אם היא מתגיירה, הילדים שלהם, יהודי
הזה. אבל יש הגיור שלה, סופה העדה תחילתה, שזה לא היה גיור אמיתי. כי אנחנו רואים אצל רות שהייתה צריכה לעבור גיור נוסף. שהיא אומרת, באשר תלוני אלון ושם מקבר, באשר תלכי אלך, וחזל דורשים מזה, שאלה הכללים שאומרים לגרים כדי להתגייר. לומדים את כל זה מרות. משמע שהגיור לפני זה, זה היה גיור לא, לא שלם.
חצי גיור והבנים של מלך מתחתנים עם חצי גויות?
כן, זה היה חלק מקלקולים של הדורות האלה. את ארבעת אלה יולדו להרפה בגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. כאן זה יותר נראה לפי הלשון שזה עורפה, שזה אישה מסוימת שהיא ילדה את כולם בגת. לא הבנתי, על גוליית הגיתי, למה לא נזכר? אבל במה שכתוב בסוף, את ארבעת אלה יולדו, זה כאילו כולל גם.
אבל
כולם יכול להיות שלכולם היה זכות אבות. היה להם הגבורה שלהם בזכות האימא שלהם. ואצלו זה היה בזכות עצמו. כתוב עליו עץ חניתו כמנו אורגים. שהוא היה גיבור בזכות עצמו. זה לא... הם נולדו ענקים בגלל שהייתה להם אימא שיולדת ענקים. אצלו זה יותר בולט האישיות שלו. מה? את ארבעת אלה. בדרך כלל את זה בא לרבות. אז אולי זה רומז גם על גוליית המפורסם, שגם הוא היה. מה? כן, זה היה. כך חזל אמרו.
כמה? זה לא עכשיו כבן, זה לא עכשיו כבלה לגמרי, זה לא עכשיו כבלה לגמרי.
למה?
זה לא...
כמה?
זה עכשיו פחות כאילו כבן אדם. לא כל אין לנו מהשאלים,
אני כן, לא נכנסו לגמרי. שהוא נולד מדורות קודמונים?
לא, חזר לנו שנולד מכלב.
זה לא ממש כלב. אין דבר כזה, זה לא יכול להיות. רוצים, זה לשון שלא רוצים לבזות, שזה משהו מאוס. כאן, אחרי שגמרנו עם כל המלחמות, עם כל האויבים, כעת הגיע הפרק של שירת דוד. שירת דוד זה סיכום, הודעה לשם על כל מה שעבר עליו בימיו.